דיברנו על המרכבה, אני חושב שהיא בעצם הופעה של הגוף הקובעיון, וזה נכון מה שקשור במי התהורה, שנמצאים במקדש. נתחיל מסוף פרק זין. ותשלם כל המלאכה אשר עשה המלך שלמה בית אדוני, והיבא שלמה את קודשי דוד אביו, את הכסף ואת הזהב ואת הכלים נתן באוצרות בית אדוני. אז יקהל שלמה את זכרי ישראל, את כל ראשי המטות, נשיאי האבות, לבני ישראל, אל המלך שלמה ירושלים, להעלות את ארון ברית אדוני מעיר דוד הציון.
סיימנו במים? אמרת שתדבר על מורה של אל תאמרו מים.
בסדר, טוב, זה כמה רמזים שאני צריך לתת טוב.
אמרת שתדבר על בית שני.
שכחתי. בסדר, מה? כן, נכון. נתחיל אולי ממה שהזכיר יאשר. נחזור לכל סוגיית המים ולרעדה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן עוזי וחזונו. שוב שימו לב איך כל מעשה מרכבה נמצא לנו בעצם בתוך המים, ולך תדע מה ראתה שם שפחה על הים כשנכנסו לעומק הים והסתכלו אל הים ככה בגובה העיניים, כלומר לא מלמעלה למטה אלא ממש מול, ומה הם ראו מהמרכבה העליונה, כשאנחנו רואים שבעצם כל הדברים האלה, וממש כמו שנזכר במדרש, קרוב מאוד לפשט ביונה הנביא, ואני אמרתי, נגרשתי מנגד עיניך, אך הוסיף להביט אליך על קודשך, כלומר שהדג הביא אותו אל מתחת בית קודשי הקודשים, כלומר גם כן אל מקום שנמצאת המרכבה העליונה שמשתקפת כאמור במים, שזה איפשהו תשתית העולם, המקום שממנו החל העולם, כשאמרנו כבר, התורה מתחילה באות ב', כן? כלומר, בריאת המים היא עוד לפני כל תיאור בריאת העולם, וזה מחזיר אותנו לכך שכיסא הכבוד קדם לעולם, אחד משבעה דברים שהיו קודם, ויתכן באמת שזה מה שראתה שפחה על הים. נחזור באמת למה שאמרתי, אני אגיד מילה אחת, על מסכת חגיגה וארבעה שחסו לפרדס, כולנו יודעים, ושכבר רבי עקיבא הזהיר אותם, כשאתם מגיעים לאנשי, למקום שיש טהור, אל תאמרו מים מים. כנראה שכמה מהם נכשלו בזה, ואנחנו יודעים שבן עזה יציץ ונפגע, סליחה, בן זומה יציץ ונפגע, בן עזה יציץ באמת, אחר הציציה ויצא לתרבות רע, רבי עקיבא נכנס בשלום ויצא בשלום. וזה מזכיר לנו את התוספתא, דברים סובכים, פה כתבתי עליהם פעם, דברים מאוד ארוכים על הדברים האלה, אבל התוספתא מתארת, חבל שלא הבאתי, שכחתי את זה, הייתי צריך, אין כאן
תשובת הגאונים.
לא, תוסף מצוין. זה זה, אבל זה סיפור קטן.
ספר?
לא, אם לא, אני אקריא את זה מתשובת הגאונים. וזוהי ששנים, טוב, אני מקריא מתשובת הגאונים. נעשה ברב יהושע בן חנניה, שהיה עומד על גב מעלה בהר בית, וראה בן זומא ולא עמד מפניו. כן, בן זומא היה תלמידו של רבי יהושע, הוא לא עמד. אמר לו, מאין ולאין, בן זומא. בסוף המשנה, אמר להם רבי יהושע לתלמידיו, כבר בן זומא בחוץ, כלומר שיצא מכלל הדעת. ופירוש אחר, קיצץ בנטיות. כן, משל על העיקר, בא נכנסו לפרדס וכו'. וטוב, בתשובות הגאונים כאן הוא מדלג על העיקר, כן, תאר רק את העניין של בן זומא בחוץ, אבל מה שמתואר שם, שהוא אומר, ראיתי, מסתכל, ראיתי, מעלה וראיתי שאין בין מים עליונים למים תחתונים, אלא כשלוש אצבעות. מעלה ורבי יהושע כבר בן זומא בחוץ. הדברים האלה כנראה מכוונים, שוב אני מזכיר, איך היה הבית השני בנוי. הרי הורדוס ביקש לצפות אותו זהב, ואמרו לו, זה הגמרא בבא בתרא, אמרו לו שלא יצפה אותו זהב, שישאיר אותו ככה, דמך זה כעיד ותד ימה. כן, כלומר, בית מקדש עצמו היה נראה כמו גלים של ים, וזה היה כנראה מכוון, כן, כל עניין המרכבה, שבית המקדש היה נראה קצת כמו ים, ושם בן זומא הגיע לאיזושהי מסקנה, שאין בין מים עליונים למים תחתונים, אלא שלוש אצבעות, כלומר, שאם אנחנו מתייחסים לבית שני, מתייחס בצורה, אני גם כן אדבר קצת ברמזים, אבל לא נעריך בזה, כי בעבר הקודם דיברנו ברמזים, ורוב האנשים לא כל כך הבינו, אז נזכיר שבבית שני היו שתי קומות. הכל היה שתי קומות, קומה עליונה הייתה ריקה, קומה תחתונה הייתה מלאה בכלים, וזה כנראה מה שביטא את ההבדל בין מים עליונים למים תחתונים, ואת מה שמבדיל בין מים עליונים למים תחתונים. כאשר בית המקדש היה כעיד ותדיימה, והיה איזשהו מפגש אצל בן זומא, לא בדיוק ברור לאיזה קאט הוא יצא, קאט הנוסטיקנים זה נקרא, כן, זה קאט שהלכה עם איזושהי תפיסה היוונית של... אני לא זוכר בדיוק של מי זה היה, אבל שטענה, בואו נגיד, שאין הבדל בין מים עליונים למים תחתונים, ושמרכבה שרואים כאן זה ממש דמות שלמעלה, היה כאן משהו אסור, ועל זה נאמר שבן זומא בחוץ. ואני מזכיר את הדברים ממש בחצאי מילים ולא יותר מזה. יש לזה גם סיפור מאוד מעניין של אגנון, שכנראה מטייל בכיוונים האלה. ואני רק בא ואומר שגם כאן בבית המקדש אנחנו מוצאים באמת את המרכבה שנמצאת כל הזמן על המים, והמים שמתוכם נשתת העולם, ושהם בגלל זה מהווים את מקור הטהורה. כאילו מישהו נכנס בחזרה לרחם כמו יונה בימי הדג ויוצא משהו חדש, וממילא מאבד גם את טומאתו. בסדר, זה קשור לרמזים של הפעם הקודמת, אני רוצה להתחיל עכשיו עניין חדש. ושוב, ותשלם כל המלאכה אשר עשה המלך שלמה בית אדוני, ויבא שלמה את קודשי דוד אבי, ואת הכסף ואת הזהב ואת הכלים נתן באוצרות בית אדוני. אז החל שלמה את זקני ישראל ואת כל ראשי המטות, נשיאי האבות לבני ישראל אל המלך שלמה ירושלים, להעלות את ארון ברית אדוני מיד דוד לציון. ויקהלו למלך שלמה קודש ישראל בירך העתנים בעבור החודש השביעי. ויבואו כל זקני ישראל וישאו הכהנים את הארון, ויעלו את ארון אדוני ואת אוהל מועד ואת כל כלי הקודש אשר באוהל, היו לו אותם הכהנים והלווים. המלך שלמה יכול לדעת ישראל הנועדים עליו איתו לפני הארון, מזבחים צאן ובקר אשר לא יספרו ולא ימנו מרוב. ויביאו הכהנים את ארון ברית אדוני אל מקומו, ומפיר הבית אל קודש הקודשים מתחת כנפי הכרובים. הכרובים פורסים כנפיים אל מקום הארון, ויעסוקו הכרובים על הארון ועל בדיו בלמעלה. ויעריכו הבדים ויראו ראשי הבדים מן הקודש על פני הדביר, ולא יראו החוצה, ויהיו שם עד היום הזה. אין בארון רק שני לוחות האבנים שהניח שם משה בחורב, שקראת אדוני בני ישראל בצאתם מארץ מצרים. ויהי בצאת הכהנים מן הקודש, וענן מלא את בית אדוני, ואוכלו הכהנים לעמוד לשרת מפני ענן, כי מלא כבוד אדוני את בית אדוני. אז אמר שלמה, ובהמשך נראה את מה שאמר שלמה, ונתייחס קודם כל לאירוע. יש כאן אז יקהל, ושוב ויקהלו אל המלך שלמה, וזה בדרך כלל מוליך אותנו למצווה המתאימה בתורה. בואו נקרא ונשווה בדברים למד א'. אולי, זה מוביל אותנו לעוד מקום, על פי רמזי הרמב"ן, לאן? לספר קהלת כמובן. יש מקום לדון גם על זה, ונסות לראות את מה, אם יש מקום באמת לחבר, אבל הרמב"ן אומר בדרשתו לספר קהלת שספר קהלת זו איזושהי דרשה ששלמה המלך, המלך היה מדבר בהקהל, איזושהי דרשה שהוא אמר בהקהל, מה שקושר לנו גם את קהלת לקריאה בחג הסוכות. כמובן נשאיר את זה כרגע נושא לפני עצמו, אבל בואו נראה את הדברים שכתובים שם, ובעיקר את המסגרת יותר מאשר את התוכן של המצווה. אני רוצה לראות את המסגרת. ומצוות הקהל מתחילה בפרק למד א' פסוק י', ויצב משה אותם לימו מקצב השנים ממועד שנת השמיטה וחג הסוכות וכו'. אבל זה בדיוק מה שאני לא רוצה לקרוא. מה שאני רוצה לקרוא זה את פסוק ת' שנותן לנו את ההקדמה. ויכתוב משה את התורה הזאת ויתנה אל הכהנים בני לויים הנושאים את ארון ברית אדוני ואל כל זקני ישראל. בואו נראה את ההמשך. שוב נציץ עדיין בפרק למד א', פסוק כ"ה או פסוק כ"ד. ויקח אלון משה לכתוב את דברי התורה הזאת על ספר התומה, ויצא משה את הכהנים את הלויים נושאי ארון ברית אדוני לאמור, לקוח את ספר התורה הזה ושמתם אותו מצד ארון ברית אדוני אלוהיכם, והיה שם בך לעד. ושוב אומר הכאילו אלי את כל זקני שבטיכם שבטיכם ושוטריכם, והדברה ברזלם את כל הדברים האלה, והיית בא מן השמיים את הארץ. כלומר, בואו נחזור לפסוקים שדילגתי. מפסוק י' ויצא משה אותם לאמור מקצב השנים במועד שנת השמיטה בחג הסוכות, ובוא כל ישראל לראות את פני אדוני אלוהיך במקום שיבחר, תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באוזניהם. הקל את העם, אנשים ואנשים ועתה וגרך אשר בשעריך, למען ישמעו למען ילמדו, ויראו את אדוני אלוהיכם ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת, ובני אשר לא ידעו ישמעו ולמדו ליראה את אדוני אלוהיכם כל הימים אשר תחייתם. אתם חיים על הדבר אשר אתם עובדים את הירדן שמה לרשתה. כלומר, אנחנו רואים כאן שמצוות הקהל נאמרת בצמוד להכנסת ספר התורה אל קודש הקודשים. כלומר, זה בדיוק מה שקורה כאן אצל שמעון, והמצוות הקהל שנאמרת כאן זה בצמוד לעובדה שהוא מכניס את הארון אל קודש הקודשים.
סליחה?
פעם אחת בשבילה היו קוראים את התורה, לדבר הזה אני עומד להגיע. אני עוד לא דיברתי על מצוות הקהל, אני אדבר עליה עוד רגע. אבל כאן אני מדבר על ההקהל הראשון. ההקהל הראשון, והוא היה ממש בשעה שהכניסו את ספר התורה אל קודש הקודשים. ומסתבר שגם שם משה נושא נאום. זה הנאום של המלך בהקהל. לא כל נאום חייב להיות אותו דבר, אבל זה היה הנאום של משה. משה כאן עומד כמלך במצוות הקהל ונושא נאום. כן? מבחינה הזאת, זאת לדעתי הראיה החזקה ביותר לדברי הרמב״ם, שמשה רבנו היה לו דיני מלך. כן? הרמב״ם לומד זה מבאי ושאול מלך. יש לנו בעיה עם הלימוד של הרמב״ם, ומה היא? אשר? מה? מה הבעיה שלנו עם הלימוד של הרמב״ם?
שהמלך
מה?
שהמלך שם זה לא בהכרח משה רבנו.
לא זה לא בהכרח, כלומר, על פי התפילה שלנו במוסף שלוש שנה בזיכרונות, המלך שם זה היה קדוש ברוך הוא. אם אנחנו זה שמשה רבנו זה המלך, אז לא יוצא מידי חובה בפסוק הזה. אני מכוון לצאת מידי חובה במה שאומרים גם קודם. ידעת מה שבדי לרבך, כי יש אלוקים בשמיים מעל בארץ מתחת עינון, גם את הדבר הזה, אני מכוון פסוק הזה ציטוי חובה. אני מוסיף עוד פסוק בגלל שיש לי בעיה עם עוד פסוק.
אלא אם כן אומרים
ברוב,
אלא אם כן אומרים שבהתאסף ראשי עם זה ברוב עם הדרת מלך, ככה יוצאים גם בהתאסף ראשי עם בהדרת מלך.
מה זה נוגע? אבל השאלה מי זה מלך?
לא, זה להגיד בהתאסף ראשי עם זה גם מלכויות.
טוב, בואו נעזור. כאן אני חושב, הראיה המרכזית שלי אישית, לכך שמשה רבינו הוא מלך, מי הפסוקים האלה? מה שיש כאן זה בדיוק מצוות הקהל, ומשה רבינו אומר, הכילו אליי את כל זקני שירתכם ושירתכם, ועד אברה באוזניהם את כל דברי השירה הזאת. וזאת הסיבה שמה מייחד את שירת האזינו מכל התורה? כל התורה נאמרת לנו מפי משה רבינו, והשירה נאמרת מפי משה ויהושע. כן? כתוב מפורש? ויבוא משה וידבר את כל דברי השירה הזאת באוזניהם, הוא ויהושע בינו. כלומר, כל מה שאין לנו תורה ציווה לנו משה, זה תורה ציווה לנו משה, ולא תורה ציווה לנו משה ויהושע. תורה היא תורת משה. ובנבואה, ברמה הגבוהה הזאת, כדי לכתוב את התורה, עמד רק משה רבינו ולא יהושע. אבל שירת האזינו, זה נאום של המלך והקהל. והרי כאן אנחנו נשים בדיוק ברגע של חילופי גברי בהנהגה, של ההחלפה ממשה ליהושע, ולכן שניהם אומרים יחד את שירת האזינו. השירת האזינו זה לא בדיוק תורת משה. זה משה רבנו כמלך, זה לא משה רבנו כמשה רבן. כלומר, שאלה מה פירוש משה רבן. כן, האם משה רבנו זה משה הרב שלנו, כלומר זה שמלמד את התורה, משה רבנו זה משה אדוננו, כמו בדרך כלל הביטוי רב בלשון חז"ל, משה בעבד שבא למזוג כוס לרבו, ושפך לו הכיתוב על פניו, ואחד הוא רב הכוונה אדון. אבל בואו, נשאיר את השאלה הזאת. כאן, מכל מקום, יש נאום של המלך בהקהל, או מה שמעניין כאן, נאום של המלכים בהקהל, של המלך הפורש ושל המלך הנכנס. וממילא, זה כמובן גם נותן לנו איזושהי אמירה, קריאת כיוון, לא לגמרי מחויבת המציאות, בדיוק ככה, אבל נותן לנו קריאת כיוון, מה התפקיד של המלך בהקהל. הוא קורא את דברי התורה. ומה הוא אומר לעם? והנה כאן מה שאנחנו שומעים, מה הוא אומר לעם? הוא מזכיר כמובן את חסדיו של הקדוש ברוך הוא. נותן את התוכחה, מה עלול לקרות. ואומר שבסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר לא ישכח את בריתו עם העם ויגאל אותם למרות הכל. אלה הם שלושת הדברים העיקריים שהייתי אומר קיימים בשירת האזינו, קיימים במבנה שלהם, אבל זה נותן לנו אופי למה שבעצם אמורה להיות מצוות הקהל, וכמובן יכול להיות דברים אחרים, וכמובן כל מלך על פי הרלוונטי בזמנו, וזה אמור להיות משהו כזה שכולל בתוכו כמובן תורה עם ריאליה ועם השקפת עולם על פי הנאמר של כאן ועכשיו. נגדיר את זה ככה. זאת, אם כן, המצווה כפי שאנחנו מוצאים אותה אצלנו שרבנו, וכאן שלמה מקהיל את העם, מכניס את ספר התורה ואומר את הנאום, ומכאן באמת להקהל שהיה כל שבע שנים, מה שאני אומר לכם לא היו עושים, אבל על פי פשוטו שנקרא זה מה שעושים. כלומר, מה קורה במצוות הקהל על פי פשוטו של נקרא?
סוף כל שמיטה.
מה?
סוף כל שמיטה כל היום
מגיעים. סוף כל שמיטה, מה עושים? מה? נכנסים לקודש הקודשים, מוצאים את ספר התורה.
לא היה עוד ספר תורה? הרי הכהנים גם קיבלו.
אז אתה צודק, אז כאן אנחנו צריכים ללכת כבר להסבר מורכב יותר. היה עוד ספר תורה, זה הסוף תורה שהיה אצל המלך.
הכהנים קיבלו ספר תורה.
השאלה אם זה אותו סיפור או סיפור אחר. מה שכתוב כאן, קראנו שני קטעים, נכון? קראנו כאן, בואו נסתכל עוד פעם, זה סיפור קצת מסובך. השאלה אם הסיפור, מה שכתוב, ויכתוב משה את התורה הזאת, ויתנה לכהנים בני לוי הנושאים את ארון ברית ה' ולכל זקני ישראל, ויצא משה אותם לאמור, כן? האם זה עצמו מה שכתוב אחר כך? מה שהוא אומר, ויצב משה את הלווים לנושא ארון ברית הדועה לאמור לקוח את ספר התורה הזה ושמתם אותו מצד ארון ברית הדועה מהשם בכלל היד, ואז הוא אומר, כאילו אליי, ושוב הוא חושר לעניין של הכל, זה אותו סיפור או זה משהו אחר? זאת בעצם השאלה. זה קצת מסובך, אני לא רוצה להיכנס כאן בכל הניתוח של הפרשה שם, ואני רק אומר על פי פשוטו של מקרא, זה מה שעושה. כלומר, נכנסים אל תוך קודש הקודשים, מוצאים את ספר התורה, זה, קוראים. כבר שפה ש... כן, איך יכנסו לתוך קודש קודש שם יוצא את ספר תורה. יש לי הצעה טכנית לעניין הזה, ומה היא? מה? יגררו אותו בחבל. הכהן הגדול, ביום הכיפורים, כשהוא נכנס, יוציא פעם בשבע שנים את ספר התורה. והמלך יקרא בו, אחר כך השאלה איך יחזירו אותו פנימה. אבל מה? לא, זה אני לא מאמין. זה אני לא מאמין שיחקו שנה שלמה. אבל הקשר ביום כיפורים לסוכות יכול לתת לנו את הכניסה לקודש הקודשים, להוציא את ספר התורה, אחר כך חזרה, בוא נגיד, במשהו דום ידו יום הכיפורים בהושענא רבה. לא יודע, כן, כלומר, אפשר למצוא את הדרך, ואולי הושענא רבה, כל הדמיון של זה ליום הכיפורים, אולי באמת היו נכנסים פנימה, לפני ולפנים, כדי להכניס ספר התורה, אני מעלה אפשרות.
בסוכות גם ישראל נכנסים בין המזבח לעולם.
בהושענא רבה.
כן,
נכון, זה לא יום רגיל. אמת, יכול להיות. מכל מקום, כאן יש מצוות הקהל. זה באמת בירך חייתנים בחג, כלומר, זה ממש נעשה בחג הסוכות. יש מקום שואל, האם זה באמת היה בדיוק בשנת שמיטה. זה אינני בטוח. כן. מה שליבי אומר לי בנושא הזה, שמצוות הקהל ניתן היה לעשות גם לא רק על פי השעון, כלומר בדיוק פעם בשבע שנים, אלא היה אפשר להכנס את הקהל ברגע שהיה ברגע שהיה עניין בזה, אז היה עניין לכנס את העם. זו גם אני דעתי, ובעצם כתב את זה בצורה אחרת, ומשם אני לקחתי את זה, הרב יואל בינון, שטוען את זה לגבי סדר העבודה ביום הכיפורים. הרי עניין יום הכיפורים מופיע שם רק באיזה פסוק נידח בסוף, כמו שאתם יודעים, נכון? מה שכתוב בהתחלה, ואחרי מאוד שני בני אהרון וקרובתם, זה השם יעמודו, אבל יום משה נדבר לאורי, אבל יבוא מחולה, לא כל כך נכנסים, כל כך מהר. כן? אם נכנסים בסוף יבוא אהרון הקודש, בזה, 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 לא כמו שנכנסו נדב ואביהו, אלא בדרך שונה, הרבה יותר כבדות ראש, הרבה יותר הכנות, הרבה יותר קורבנות, צום של העם, לא יודע מה, כל הדברים האלה שמסביב. ואז, כהן הגדול רוצה להיכנס לקודש הקודשים, ויש כנראה סיבה שהכהן הגדול רוצה להיכנס לקודש הקודשים. בואו נגיד, זה שעה מאוד קריטית, שעה מאוד קשה, שהוא עומד וצריך להתפלל על העם וכולי. יש להניח שזה גם היה מצבו של אהרון, אחרי מותם של נדב ואביהו. פתאום כל הטקס נשבר והתפרק. הטקס שהיה אמור להיות המרומם ביותר בתולדות עם ישראל, פתאום נשבר והתפרק. כנראה הוא הרגיש איזשהו צורך, לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה קרה? להבין? להתפלל? להתנצל? לבקש סליחה? הכל. ואז משה רבינו אומר לו, איך תיכנס? וגם הקהל, שוב, ואגב, אני יכול להוכיח את זה. אני יכול להוכיח את זה באותות ומופתים, באותות ומופתים לא, באותות בלבד, אבל שסדר עבודת יום הכיפורים היה שייך גם בימים אחרים. כן? יש לי כל מיני מקומות תורה שיש לי מהם ראיות לסיפור הזה, אבל לא חשוב כרגע. ודאי היו כאלה דברים, משהו מהסוג הזה, ואני יודע, אני אתן לכם אולי פסוק אחד שמביע את זה, וזה גם מתקשר קצת אלינו. בואו נראה את נערו כבר במלכים, אנחנו לא עוסקים בכלל במלכים, אז בואו בכל פני גם בספר מלכים. ולא נכתב בפרק י'ט, שם יש לנו הנאום של רב שקי, מוכר לכם, נכון? מצור סלחירי, וממש ממלכת יהודה עמדה לפני כיליון, היה מצב מאוד קשה, נאום רב שקי, ובתחילת פרק י'ט, והיא כשמוע המלך חזקיהו, ויקרת בגדיו, ויתקס בשק, ויבוא בית אדוני. ואז יש שם איזו איגרת קשה מאוד של רב שקי, ואני עובר לפרק י' פסוק י' ד'. תאזינו היטב. וירא חזקיהו את הספחים יד המלאכים ויקראם, והיה על בית אדוני, ויפרשהו חזקיהו לפני אדוני. הוא עלה לבית השם. לא כתוב לאן בבית השם. לאן הוא עלה בבית השם? איפה הוא? בהשכה, בהיכל. איפה הוא עמד? לא כתוב. בום, יאללה. מפלל חזקיהו לפני הזמן ויאמר, אדוני אלוהי ישראל, יושב הקרובים! אתה ועלים לבדך, לבדך, לכל מלאכות הארץ, אתה עשית השמיים ואת הארץ. אתה, אדוני, זכה ושמע, פקח אדוני אליך, וראה ושמע, דיבר עשרים, אשר אתה יכול לחרף אלוהים חי, וכו' וכו' וכו'. לא יודע אם הוא נכנס לקודש הקודשים, או קודש הקודשים פתוח ועומד לפניו, אני לא יודע. אבל ככה זה משה ראשון, נכון? אותה אדם אומר השם, אלוהי ישראל יושב הקרובים. שורה את הקרובים. נכון? אין דרך אחרת להבין את זה. זה כמובן דבר שיכול להסביר לנו גם אירוע אחר, תמוע. אבל אני משוכנע שזו היא הכוונה שלנו. נפתח בדברי הימים בית כפיו. אני אומר לכם דברים שאסור להגיד. בסדר, אני מרשה להגיד את זה. אבל זאת עניות הבנתי. בית כפיו פסוק ט' ז' וחזקתו, זה על עוזיהו. וחזקתו גבה ליבו עד להשחית וימעל באדוני אלוהיו, ויבוא אל היכל אדוני להקטיר על מזבח הקטורת. סיפור ידוע. מה נפל עוזיהו על הראש, שאתם רוצים להקטיר? שמה הוא צריך את זה? ולמה? מה פתאום? ומאיפה זה צומח? לפי הבנתי, הוא רצה להיכנס לקודש הקודשים, להתפלל. בעקבות איזה משבר מאוד מאוד גדול. וכמובן, אם הוא נכנס לקודש הקודשים, אז מה הוא רצה? להיכנס עם פתור. כדי שלא ימות. וכאן איפשהו בא השריה כהן הראש ושם גבול לסיפור הזה. אנחנו רואים שיש לפחות דברים בגו. הם
באו פה מלאכים, לא על
כהנים. אני יודע. על מה, על מה, על מה אני מדבר?
נכון,
אני מדבר על משה רבנו כמלך. אני מדבר עכשיו על שלמה כמלך.
שגם למלך יש.
מה?
אתה אומר שגם למלך מותר להיכנס ל...
לא אמרתי מותר. אני רק אמרתי שנכנסו, אני לא יודע בדיוק עד לאיפה. מותר או לא מותר, איך ומה? אני משאיר את השבת אליי. בואו נגיד, זה לא היה דבר זר, זה לא היה דבר מופרך. מה כן מותר ומה עשו? אני לא נכנס יותר מדי לשבת. כן.
האם גם הרב מסביר ככה, מציאת הספר תורה ב...
לא, לא, ממש לא. אבל רעיון מעניין, אבל לא נכון. כן, הוא רעיון שלך. מה?
כתוב מצאתי בבית השם, וזה הגיוני למה לא מצאו את זה, כי זה רק בקודש קודש.
המלך לא היה שם, נו, חבל. המלך קיבל את זה אחר כך.
לא, אבל הוציאו את זה משם, זה הקטע.
בוא, נשאיר את זה. שם היה צריך להיכנס לקודש הקודשים כדי להוציא את העבודה השכה של המון. משהו אחר. אבל אני חושב שההתנגדות הגדולה של החכמים לזה שמלך יהיה כהן גדול זה מפני יותר מדי להיות על הקו הזה. אבל לעניין שלנו גם כאן אני מאמין שיכולה להיות מצוות הקהל שקשורה לקודש הקודשים, ומצוות הקהל שכאן אומנם נערכת בחג הסוכות כשאין לי שום ביטחון, אולי כן, אבל כשאין לי שום ביטחון, נדמה לי שאני בדקתי זה על פי סדר עולם, זה לא יוצא שנת שמיטה, אבל קשה לדעת בגלל שיש המון מחלוקות בדברים האלה. וגם אם זה לא היה שנת שמיטה, אז הוא הכריז על מצוות הקהל באותו חג סוכות, ובאמת כולם עולים, ויש פה איזשהו מעמד של קבלת עול מלכות שמיים, מעמד גדול של קבלת עול מלכות שמיים, כשהם מכניסים את הארון פנימה. כאן נחזור אם כן לסיפור של הכנסת הארון. והביאו הכהנים את ארון ברית אדוני אל מקומו אל דביר הבית, אל קודש הקודשים, אל תחת כנפי הקרובים. הקרובים פורסים כנפיים לקום הארון, ויסוקו הקרובים על הארון ועל בדיו מלמעלה. כן, סוג קצת מסובך, ואני רוצה להסביר אותו על פי עניות הבנתי. שוב, לא הבנה לא הבנה שגרתית, אבל שוב מסוג הדברים שליבי אומר לי, ותבדקו את האפשרות ולא יותר. הגמרא במסכת שבת בדף למד מתארת שבשעה שביקש שלמה להכניס את ארון הברית אל בית קודשי הקודשים, דבקו שערים זה לזה. פתח שלמה ואמר, שאו שערים ראשיכם, ונרסו פתחו אליה ועבור מלך הכבוד. רצו שערים לבלות. אמרו לו, מי זה מלך הכבוד? כן. כששלמה מדבר, לא היה ברור בדיוק למי הוא מתכוון. שהוא אומר מלך הכבוד, מה להם? השם יזוף גיבור, השם גיבור מלחמה וכו'. ובסופו של אמר לו, נפתחו עד שאמר, השם לוקח ישראל זוכרה לחסדי דוד עבדך, אל תשף משכך. וזה העניין של מזמור של חנוכת הבית לדוד, ושל העובדה שהמקדש נקרא על שמו של דוד, הדברים ידועים. מוכרים, זה נאמר על על הכנסת הארון. אני מעלה את אפשרות לאור הפסוקים האלה, ושוב אני אומר, זה יותר עניין של הפנת הלב, ממש לא מחויב המציאות, ולכן רק תשמעו ותעברו עליו ולא יותר, שדבקו שערים זה לזה, אין הכלל לשערי המקדש, אלא למה? מה?
שערי קודש הקודש.
לא.
הקרובים.
שהקרובים לא נתנו לדבר הזה להיכנס, וכאן אתה מוצא את הסיבוך הזה עם הקרובים קצת, כי הקרובים פה עושים כנפיים למקום הארון, ועסוק הקרובים על הארון, כן, ולפני כן תחת כנפי הקרובים, כי הקרובים פה עושים כנפיים למקום הארון, כלומר הקרובים לא נתנו את הכניסה, כלומר השערים של המקדש הם דוממים, אני פחות רואה בהם את אפשרות התנועה, שהם פתאום נדבקים, פתאום זה, שהם פתאום רצים לבלוע אותו. שערי המקדש זה אבן, כן, תמיד הכל אפשר. אני לא אומר, הכל אפשרי והשם עשה נס, אבל כשאנחנו מדברים על קרובים, אז נכון שאנחנו מדברים כאן על קרובים שעשויים מעץ וזהב, אבל יש בהם נשמה בפנים. אנחנו מדברים, הרי העובדה שיש בהם נשמה בפנים, איפה אנחנו רואים את זה? שהם נמצאים בתנועה?
בסכסוכים שעם ישראל לא מסוגלים
הקדוש ברוך הוא. לא, 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 לא דברי אגדה, פסוקים מפורשים. ביחזקאל. לא, לא מוכרים הפסוקים. פסוקים שם מפורשים. נפתח ביחזקאל פרק י'. ואז אני קורא בפסוק ב', ואומר לאיש לבוש הבדים. מי זה אגב האיש לבוש הבדים בדרך כלל? מה? כאן זה גבריאל, בדרך כלל מי זה האיש לבוש הבדים? הכהן הגדול. וזאת יבוא אהרון אל הקודש. כן, כתונת בד קודש ילבש, מכנסי בד יהיו על בשרו, ואבנת בד יחגור, בצפת בד יצנו, בגדי קודש האמש, ולבש את בגדי הבד, בגדי הקודש. כן, כלומר, זה נקרא, הכהן הגדול הוא האיש לבוש הבדים. כמובן, כאן זה מלאך. נכון. רק שברגע שאמרת גבריאל, אז הוא לא הכהן הגדול. הסתבכת. מי הכהן הגדול? מיכאל? אבל לא, לא חשוב, זה פרט קטן. קטן, אבל כן. ויאמר אל האיש לבוש הבדים, בוא אל בינות לגלגל, אל תחת לכרוב, ומלא חופניך גחלי אש מבינות לכרובים, וזרוק על העיר ויבוא לעיניים. כלומר, תהליך בדיוק הפוך מיום הכיפורים. ביום הכיפורים אנחנו מכניסים את האש. אל הקרובים, כאן מוצאים את האש מן הקרובים וזורקים על העיר, והקרובים עומדים אל הבית ובוא האיש וענן מלא את החצר הפנימית. כלומר, מדובר פה במקדש. ויהום כבוד אדוני מעל הקרובים ונפתן הבית ומלא הבית את הענן וחצר מלא את נוגה כבוד אדוני, זה נאמר עשרה מסעות גלתה שכינה, וכל כנפי הקרובים נשמע עד החצר החיצונה ככל אל שדי בדברו. ואז פסוק זין, וישלח הקרוב את ידו מבינות לקרובים אל האש אשר בינות הקרובים, ויישא ויתן לחופני לבוש הבגדים ויקח ויצא. אנחנו יכולים להמשיך. מה?
זה חיזיון הנבואה.
כן, חיזיון הנבואה, אבל החיזיון הנבואה זה הוא דבר אמיתי. הוא אומר משהו. הקרובים שנמצאים במקדש יש להם נשמה.
זה אומר שיש להם חיות? זה אומר שיש להם איזשהו...
זה אומר שבשלב מסוים כן, ודאי.
הם אמורים להזכיר את הקרובים של מעלה.
הם לא, לא מדובר פה רק על סמלים.
הם עשויים מעץ.
ממה אתה עשוי? מבשר. מה ההבדל הגדול? מה ההבדל בין עץ לבין בשר?
אז גם הקיר
יכול... יש בך, בתוך הבשר, יש בך נשמה.
אז גם הדלתות, אז אותו דבר.
אבל הדלתות לא, והקרובים כן, זה בדיוק מה שאני אומר. דלתות זה דלתות, וקרובים זה קרובים.
שניהם דוממים,
אמרתי, גם אתה עשוי מבשר. לא יותר, בשר זה דומם בדיוק כמו שהעץ זה דומם. מרגיש בך נשמה. אנחנו מדברים פה על נשמה עליונה שיכולה להיכנס, והנה אתה רואה שהקופים יכולים לנוע בדבר השם. עכשיו, להגיד לך עכשיו את כל הגמרא בבבא בתרא, אתה מכיר אותה היטב. שהקרובים עומדים לפעמים פניהם אל הבית, לפעמים פניהם איש אל אחיו, תלוי במצב של עם ישראל, נכון? במערכת היחסים בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, יש שם תנועה. הכל מתואר שיש שם לפנים תנועה.
זה על הכפורת או הקרובים של שלמה?
זה מדובר על הקרובים של שלמה?
לא, הקרובים של הכפורת.
מה?
לא, הקרובים של הארון.
אה, לא. מה שהסתירה ששואל הגמרא בבבא בתרא צדי א', זה בין הכרובים של משה לבין הכרובים של כאן. לא משנה, אבל העובדה היא שהגמרא מתרצת. הגמרא מתרצת כאן בזמן שעושים רצונו של מקום, כאן בזמן שאין עושים רצונו של מקום. אתה רואה שמדובר על תנועה. זה לא רק דברים שמסמלים. יש כאן איזשהו תהליך חי, תהליך אמיתי. אני עוד הבנתי בקרובים, גם כשאומרים שהקרובים מעורים, אז לא ללכת לכל מיני, אני לא יודע מה, מחשבות. מעורים, הכוונה מעורים בכנפיהם. ואז, בוא, זאת בושת. ואז כשישראל עושים, אני לא מדבר כרגע על את הפנים שלהם לאן, אבל מצב שהם מעורים בכנפיהם, מעורים בתכם לפני המקום, זה מצב כזה. זה מעורים. והכוונה, שאם אנחנו מרימים, מה זה מכיר כמובן? חופה. אוי, נכון, אבל כאן האוהל הזה זה חופה. כלומר, הקרובים הם השושבינים שמייצרים את החופה, שתחת החופה הזאת מי עומד? הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל. ואילו במצב שלא עושים מסלול של מקום, בואו מעבר לשאלת הסיבוב, אז כשאנחנו כאן זה יכול להיות ככה, אם אני מסתובב, קורה הדבר הזה. אז החופה נקרעת במידה רבה, ואז הם לא מעורים. אבל אם הם מעורים, זה אומר בעצם שהחופה שלהם. זה בעצם אומר שהחופה שלהם, ויש כאן, ואם אני אומר עוד פעם, ודיבי אומר לי, אני לא יכול להוכיח את זה, אבל שדבקו זה לזה, זה משהו בהתחלה, באמת זה נראה כמו שער, שמכניסים הכנפיים של הקרובים יחד, וכאשר הם דבקו זה בזה, לא יכול היה להכניס. לא יכול היה להכניס. ועד שאמר, בואו נגיד, בהתחלה יש שם עניין של רצו לבלוע אותו, אמרו לו, מי זה מלך הכבוד? לא, זה לכאורה משהו שאולי באמת הייתה הפעם מן הכבוד, אלא שהוא מהר נרתע, ואמר, לא, 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 השם תשפור אותו מלך הכבוד שלה. כן, אמר את הדבר הזה, ואחר כך הוא מגיע לזוכרה לחסדי דוד עבדך, תכף נדבר גם על הפסוק הזה, וזוהי כאן הכניסה פנימה, ובעצם הבעיה לא הייתה להכניס את הארון לתוך השערים, אלא הבעיה הייתה להכניס את הארון אל תחת כנפי הקרובים. וכאן הייתה בעיה בגלל שכפי שאמרנו, כל הסיפור הזה במקדש לא הוא סיפור בעיה. הקרובים כבר עומדים שם כמה זמן? תזכירו לי כמה זמן הקרובים עומדים? עומדים כבר 13 שנים. ולמה הם מחכים? שארון ניכנס, בשביל זה הם קיימים. תארו לעצמכם, מוציבים אתכם ממוטות של חופה. ונותנים לכם לחכות 13 שנה עד שהחתן והכלה יגיע. ותזכירו לי בבקשה. למה ארון כל כך בושש להגיע?
שלמה בנה את הבית שלו.
כי בינתיים שלמה בונה את הבית שלו. הוא אומר לקרובים, תמתינו 13 שנים עד שאני מכניס את הארון. כלומר, הייתה כאן בעיה אמיתית שלכן דבקו זה לזה. ופתאום הוא אומר, ויבוא מלך הכבוד, שואלים רגע, למי אתה מתכוון? נתת לנו 13 שנים לחכות כדי שתגמור לבנות את הבית שלך ואת הבית של? שזה נתת לנו 13 שנים לחכות? כלומר, היה כאן איזשהו כתרוג על שלמה שניתן להבין אותו, שלכן דבקו שערים זה בזה. הייתה שאלה אמיתית, מי זה מלך הכבוד? נחזור תכף לפסוקים האלה, נדבר עליהם, אבל רק נראה את הפסוק שבסופו של דבר על פי הגמרא בזכותו נפתח שערים, על פי המקראות בזכותו קרה דבר אחר. מה קרה על פי המקראות בזכות הפסוק הזה? שוכל חסדי דוד עבדך? אף אחד לא יודע. טוב, אז בואו נראה בדבריים ב' פרק ז'. מה? דומה, קרוב. מתחמם. אמרתי זין? לא אמרתי זווב אולי? רגע, זין. לא, לא, אני פתחתי טעות בפרי זין. כן. ובכן, נראה פרק ו' פסוק מ' א', נתחיל רגע אחד קודם. ואתה קומה, אדוני אלוהים לנוחך, אתה ואהרון עוזך, כהניך, אדוני אלוהים ילבשו תשועה, וחסידיך ישמעו, ישמחו וטוב, קצת דומה לפסוקים שאנחנו אומרים בהקפות, אבל לא לגמרי, אנחנו מזכירים את הפסוקים מתהילים, פסוקים מקבילים מתהילים קוף למדבט. אדוני אלוהים, אל תשב פני משיחך, זוכרה לחסדי דוד עבדך. וכחלות שלמה להתפלל, והאש ירדה מהשמיים, ותוכל את העולה והזבחים, וכבוד אדוני מלא את העולה. ואנחנו יכולים לבוא אל בית אדוני, כי מלא כבוד אדוני את בית אדוני. כלומר, כאן מדובר על תהליך אחר, ויש להניח ששני הדברים האלה באים ביחד, מדובר פה על ירידת האש מן השמיים, מה שמקביל לנו בדיוק למה שקרה במשכן. ותוכל את העולה ואת החלבים, והיה כולם ויבון ויפלו על פניהם, זה בעצם רגע השראת השכינה, ועל פי חז"ל זה גם הרגע שבו נפתחו, בואו נגיד, לפי דבריי, נפתחו כתפי הקרובים, והארון נכנס פנימה, לא שנפתחו שערי הבית, ואז עוד היה צריך להתחיל להתרוצץ פנימה ולשים ולחזור, נפתחו כתפי הקרובים, הוא שם הארון, ואז מלא כבוד השם את הבית, יחד עם כל הדבר הזה. שוב, אל תשב פני משיחך, משיחך זה כמובן דוד, דוד נמשך, גם שלמה נמשך, שלמה נמשך פני המחלוק, דוד נמשך, כי הקדוש ברוך הוא בחר אותו, וכאן אנחנו חוזרים לדבר הזה, אני רוצה רק שנראה גם את הפסוקים בתהילים, נפתח בתהילים כף ד', מוכר מאוד, שוב, דומה מאוד לדברים שכבר דיברנו עליהם. לדוד מזמור, לאדוני הארץ ומלואה תבל ויושבה, כי הוא על ימים יסדה ועל נהרות יכונניה. כן? כלומר, שוב אנחנו מדברים על הדברים ששם נמצא כיסא הכבוד. כן? אז זה בונה הקדוש ברוך הוא את העולם. וכאן האמירה, כשאנחנו עוברים מכיסא הכבוד אל המקדש, מי יעלה והרדוי מי יקום מקום קודשו, נקי חפן ובר לבב אשר לא נסע לשם נפשי ולא נשבע למרמה. זה פסוק חשוב מאוד, אבל אין לנו כלים לעסוק בו, אנחנו צריך להמשיך את תפילת שלמה כדי לעסוק בפסוק הזה ולהבין את המשמעות, לדעתי את המשמעות הפנימית של המזבח. כן, את המשמעות הפנימית של המזבח, אני את הבנתי שהמשמעות הפנימית של המזבח זה לא הקורבנות. מה זה בדיוק? אני צריך לדבר. כן, מה בדיוק, מה התפקיד הממוקד של המזבח? לדעתי הקורבנות זה רק המעטפת, נגיד ככה, ניגע בזה. ובכן, לכן זה קשור לעניין של נקי חפיים ועליו שלא נשבע למרמה. יישא ברכה, כלומר כאילו חסרה פה מילה, איזה מילה חסרה פה? סליחה? מי? כן? מי עולם? בסדר. מי יעלה והשם? מי יישא ברכה מאת אדוני וצדקה מאלוהי אישו? כן, הייתה שאלה אחת ותשובה, עוד פעם השאלה, מי יישא ברכה מאת השם וצדקה מאלוהי אישו? זה דור דור שב מבקשי פניך יעקב סלע. כן, כלומר, יש מי שלא נסע לשם נפשי, ויש מי שביקש את פניו. מה הקשר? אמרתי, זכור, אני רואה שני דברים שאין שום קשר ביניהם, תחברו לי שני הדברים האלה. אני אקח פעם עבר לבב, אם מבקשי פניך יעקב סלע. אם זה דור דור שם, מבקשי פניך יעקב סלע. כן.
בין להימנע לעשות עבירות ולעשות מצוות.
מה שאתה אומר זה קולע למטרה כמעט לגמרי, אמרת כבר 99%, אבל בואו נגיד את האחוז הנוסף שחשוב יותר לכאן. זה נכון שזה קשור לזה, אבל מי יעלה והר השם זה שלא נשבע, שלא נשא את שם השם לשקר. ממילא מי יישא ברכה וצדקה מאלוהי אישו? זה שיישא את שם השם, אבל על אמת. ופה אני הולך בשיטת הרמב״ם, אין לי ספק שהרמב״ם הוא פשוטו של מקרא ולא האחרים, כן? את השם אלוקיך תירא ואותו תעבוד ובו תדבק ובשמו תשבע, זאת מצוות עשה. הרמב״ם מונה את זה כמצוות עשה גמורה. יש מצווה להישבע בשם השם. היום משום חרדה אז אנחנו מוותרים על המצווה כדי שלא לעבור את העבירה, כן? אבל יש מצווה להזכיר את שם השם. שבוא שומר לקודשים השם ממכם, הוא לא אומר כמו שאנחנו רואים השם ממכם, הוא אמר את שם השם, אמרו לו יברך השם, אמרו לו את שם השם. המשנה בסוף מסכת ברכות אומרת שככה התחינו, שאדם ברך את חברו בשם. בשם לא הכוונה להגיד לו השם, הכוונה להגיד את שם השם. ויש בדבר הזה מצווה בפני עצמה, אנחנו מפני יראה, אנחנו מבטרים על זה ודורשים נוטריקון, לא תישא את שם השם ולוקח על השב, לא שקר ולא אמת, אבל האמת היא בכל מקום במקרא. אם תשוב ישראל נאום השם אליי תשוב, אם תסיר שקודשך מפניי ולא תלמוד, ונשבעת חי השם באמת במשפט ובצדקה והתברכו בו גויים ובו את אדם חרו הגבים חי השם יאמרו אכן לשקר, לכן לשקר ישם. עלולים להגיד חי השם ובאמת להישבע לשקר, ואז כמובן זה דבר נורא והיום, ואז אתה כמובן לא תעלה בהר השם ולא תקום במקום קודשו. אבל אם אתה רוצה לא רק לעלות בהר השם ולא רק לקום במקום קודשו אלא גם לשאת ברכה מאת השם, אז מה אתה צריך? לשאת את שם השם באמת. ולכן איך באמת נושאים ברכה מאת השם? מה ידעך לשאת ברכה מאת השם?
שמה
בשמו על אמת. מה?
להישבע בשמו על אמת.
זה הדרך, אבל איך נושאים בסופו של דבר ברכה בשם השם? מה? סליחה? מי? ודאי. כלומר, מגיעים לבית המקדש, ושם שומעים את ברכת כהנים שנאמרת במקורה ובמקום הנכון. עיקרה של ברכת כהנים זה לא במדינה, אלא עיקרה של ברכת כהנים, איפה זה? במקדש. הכהנים עושים את כפיהם, הכהן הגדול, רק כולם, אתם יודעים, במקדש היו מרימים את הידיים ככה, הכהנים, לא ככה, ורק הכהן הגדול היה עם הידיים ככה. למה? סליחה? שלא להגביה ידיים למעלה מן הציץ. כלומר, כהנים שלנו דווקא עושים את זה כמו הכהן הגדול. אבל לא זה הדבר החשוב לענייננו, אלא מה הדבר החשוב במיוחד, וזה אומרת הגמרא ביומא? שם היה נאמר השם מפורש. מי שרצה לשמוע את השם מפורש, הלך לשם, כמובן אחרי שמעון הצדיק, נמנעו הכהנים מלברך בשם, והיו מזכירים אותו ומפליאים אותו, ורבי טרפון סיפר שעלה לדוכן ושמע את דודו, אומר את שם השם ולא שמע בדיוק את האותיות, היו מזכירים את השם המפורש. איזה שם? יש שתות, אבל זה לא השיטה המרכזית. מה? שם בין 12 אותיות. מה?
שיעור שלך לפני יום כיפור שנה שעברה.
טוב, בוא נגיד שאני התפלאתי שידעת את זה, אבל עכשיו אני התפלא שבעתיים שאתה זוכר מה שאני ידעת. אבל נכון, כן. אבל יפה מאוד. ובכן, יש שם בין 12 אותיות, כן? וזה השם המפורש שהיה נזכר שם, אבל מכל מקום, זה יישא ברכה מאת השם, מוצדקה מלא ישום. כלומר, מי שיישא את שמו של הקדוש ברוך הוא על אמת, יזכה לשמוע גם את הברכה מאת השם. כמובן, מה הדוגמה הקלאסית לזה? מה?
חנוכת המשכן.
לא, לא, לא. מה הדוגמה הקלאסית? שמי שנושא את שם השם על אמת, מקבל ברכה.
סתם.
מה?
סתם.
מה יהיה איתך? סבי שלום, אתה לא תפה לאף אחד לדבר. בסדר. נכון, פרשת סוטה. פרשת סוטה, כמובן, אם היא נושאת את שם השם לשקר, ומתברר שהיא שקרה, אז אוי ואבוי, נכון? סבתא מתנה ונפלה יריחה. ואם לא נטמאה אישה ותאורי ונקטע ונזרעה זרה. כלומר, אם הייתה יולדת בצער, יולדת ברווח, יולדת שחורים, יולדת לבנים, יולדת בנות, יולדת בנים, לא חשוב כרגע, לפי רבי עקיבא, אם הייתה הכרה יולדת גם, כן? בזכות מה? אז אני גם מסבירים בגלל הצער, כן? כפיצוי על הצער. כן, אבל לא לגמרי נראה לי בזכות מה היא זוכה לכל הדברים האלה, כי היא נושאת את שם השם על אמת. מה?
בסופו של דבר עדיין נסתרה,
לא משנה, אבל כשהייתה צריכה להישבע נשא את שם השם באמת במשפט ובצדקה. עכשיו באים חז"ל ואומרים על חנה שאמרה גם כן כל פרשת סוטה וכו', מה חנה חידשה בתפילתה? אומרים חז"ל, מה? שם שבועות. כלומר חנה חידשה שם חדש של הקדוש ברוך הוא שלא היה. נראה מה זה לשאת את שם השם במלוא מובן המילה. ובכן, מי יעלה נקי חפיים עבר לבב, זה לא מספיק. מי יישא ברכה, מי שנושא על, על אמת. אתה צודק, זה בעצם סור מרע ועשה טוב, אבל אני התכוונתי להגיד האחוז הנוסף על שם השם שנצל. ובכן, נמשיך הלאה. סור שערים אשכם ינסו בתקוע לעם ועבור מלך הכבוד. מי זה מלך הכבוד? אדוני איזוז וגיבור, אדוני גיבור מלחמה. סור שערים אשכם ינסו בתקוע לעם ועבור מלך הכבוד. מי זה מלך הכבוד? אדוני צבאות ומלך הכבוד סל. כאן אנחנו מגיעים לעניין נוסף, שהיא משמעות כניסתו של הקדוש ברוך הוא, כניסת שכינתו של הקדוש ברוך הוא לקודש הקודשים. מה המשמעות כניסת שכינתו של הקדוש ברוך הוא לקודש הקודשים כאן? בואו נשווה את הפרק הזה. איזה פרק אני אקח להשוות? בואו נלך לשמואל א' פרק ד'. ומה? כן, נגמור. טוב, אז כמה שמות כזה בטח.
יש לי משהו נגד הסתורו של הרב על הקרובים, אבל אי אפשר להשוות בשר לזהב, זהב אין לו ניורונים ולא...
אבל תראה את חז"ל ותראה את הנביא, והם מדברים כולם שהקרובים
נמצאים בגמרא. גם הגמרא שם, גם הגמרא שמדברת, אני מסכים, הראשון היא פשוט ככה.
אתה אומר דברי אגדה, אבל הם שקרים, אלא מה?
אני לא אומר דברי אגדה, גם הגמרא, מה היא אומרת? אז חכמים אומרים, זה מה שעושים רצונו של מקום, הכוונה היא שהוא עשה לא נכון, כמו שהרב אמר, הקרובים חלק מהם דין בארון, לא דין בבית מקדש. לכן באמת זה טעות והם לא עשו רצונו של מקום, לכן הם היו אחד נגד השני. לא כתוב שהם עשו בגמרא, הראשונית משהו ככה,
לא, הגמרא כשאומרת פניהם אל הבית, פניהם אל...
נו, בזמן שעושים רצונו של מקום, בזמן שעושים רצונו של מקום, זה משה שהוא עושה את המיינדשאפט
הזה,
לכן זה עמד כמו שצריך.
מעורים, וכשאומרים מעורים זה בזה ואומרים מעור חיבתכם לפני המקום. זה אומר שהם נמצאים בתנועה.
זה לא הגמרא. זה לא הגמרא שם.
זה הגמרא.
הרשב"ם מביא את הגמרא הזאת ומקשר בין השתיים. אני לא חושב שזה כתוב בגמרא.
גם אם לא תקשר.
אבל יכול להיות שאני טועה.
ליום הנמבט. כן, אתה גמרא לבד. אתה רואה שם בתנועה.
אוקיי, אבל הרב, איך הרב מסביר? הרי זה לכאורה.
Yeah, I'm going to go to the next one.